שלום. פרשת וירא. בפרשת לך לך למדנו על דמותו של אברהם אבינו, וכאן אנחנו לומדים על התפתחותה של הדמות הזאת. כלומר, בפרשת לך לך מופיע אברהם אבינו בתור עצמו, בתור מי שבא ללמד לעולם שאפשר להיות אברהם. בפרשה שלנו אנחנו גם לומדים על ההשתנות של האישיות של אברהם. הוא צריך גם לקבל את העובדה שלא רק הוא מהווה הצינור של גילוי השם. לראשונה הוא נתבע להכיר בזה שיש לו בן ששונה ממנו. בפרשת לך לך הכרנו אותו מביא לעולם בן שדומה לו, ישמעאל. מכאן ואילך הוא צריך להתמודד עם בן ששונה ממנו, יצחק. במה מדובר? ראינו בסוף הפרשה שעברה איזה ויכוח כזה. אברהם הוליד את ישמעאל מהגר, ויום אחד אומר לו הקדוש ברוך הוא, תשמע, שרה אשתך יולדת לך בן, וקראת את שמו יצחק, והקימותי את בריתי איתו, לברית עולם. ואברהם אומר, לו ישמעאל יחיה לפניך. במילים פשוטות, בלי טובות. כלומר, ישמעאל יותר טוב לי מאשר יצחק. והקדוש ברוך הוא אומר לו, אבל שרה אשתך יולדת לך בן, וקראת את שמו יצחק, והקימותי את בריתי איתו לזרעך לברית עולם. ולישמעאל שמעתיך, גם הוא יהיה לגוי וגם הוא יגדל, 12 ניסים יוליד ושמתיו לגוי גדול, ואת בריתי הקים את יצחק אשר תלד לך שרה לשנה האחרת. כלומר, יש כזה מין ויכוח, איזה מין מתח בין הקדוש ברוך הוא לבין אברהם, דרך מי תורת אברהם צריכה לעבור. הנטייה הטבעית של אברהם היא לקבל את ישמעאל בתור יורשו, והקדוש ברוך הוא מגלה לו את מקום הטעות. אומר לו, לא, יש לך, אתה צריך עכשיו להסכים להשתנות ולקבל דווקא את הבן השונה ממך בתור הממשיך. וזו אגב בעיה פדגוגית ידועה אצל המחנכים ואצל האבות, לקבל את זה שהבן הממשיך הוא דווקא הבן השונה. כי יש כמין, כלומר, ביטחון אצל מי שדומה לי. אני מכיר את עצמי ואני גם מכיר את מי שדומה לי. אם הממשיך שלי יהיה שונה ממני, מי יודע, אולי הוא לא ימשיך. ולכן אצל אבותינו חזרה הטעות הפדגוגית הזאת 3 פעמים בערך, או בדיוק. אברהם לא רצה את יצחק, רצה את ישמעאל, אבל ההמשך האמיתי זה יצחק. גם יצחק אבינו, ויהב יצחק את עשיו כיצד בפיו, ועוד שהיה צריך לאהוב את יעקב. וכמו כן גם יעקב וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לא, אז רש"י שם מפורש, היה קלסתר פניו דומה לו. זיו פניו, כן, הוא דומה לו, זיו יקונין שלו דומה לו. והאמת הייתה שמי שצדק זה לא יוסף, זה יהודה. היה צריך לאהוב את יהודה יותר. כן. איך אברהם ידע שיצחק יהיה שונה? במה ישמעאל היה דומה לאברהם, ואיך אברהם ידע שיצחק יהיה שונה? ישמעאל היה דומה לאברהם כי לשניהם יש אותה מידה בנפש, מידת החסד. רק מה שיש מידת החסד של קדושה, יש מידת החסד בטומאה. אצל ישמעאל זה נתגלה בטומאה. מה? ידו בכל ויד כל בו. כן? זה לגנוב. זו ברכה שהוא יגנב. כן? זאת אומרת, כן, זה מידת החסד. מידת החסד זה ביטול הגבולות. אין גבולות בין מה ששלי לבין מה ששלך. כן? ולכן גם אין מידת הרכוש שלך הוא גם שלי. כן? כמו ששמע ידו בכל ויד כל בו, מתרגם מונקלוס, הוא יהיה כול הון יהיו צריכון לה, ואף הוא יהיה צריך לכול הון, וכול הון יהוא צריכון לי. כלומר, הוא יצריך את כולם וכולם יהיו צריכים לו. כן? היום אנחנו גם יודעים למה. כן? מדוע כל העולם צריך את ישמעאל? כן? מה? מה? כולם יודעים את זה, כן? אגב, זה רש"י מפורש בפרשת וישב. מדוע התורה פרטה מה היה לאורחת הישמעאלים שלקחה את יוסף מן הבור? שמה כתוב נחות וצרי ולות, כל מיני דברים עם ריח טוב, כי דרכן של ישמעאלים לשאת עמם נפט ויתרן. אבל כיוון שהיה צדיק, הקדוש ברוך הוא זימן לו שיירה מיוחדת, שם היו דברים שמריחים טוב. אם כן, התשובה כבר למה צריכים אותם כבר כתובה ברש"י, כן? מפני הנפט. על כל פנים, יש מידת החסד אצל ישמעאל, שהיא מידת החסד לטומאה, שהיא באה לידי ביטוי אגב בהכנסת האורחים שלהם וכדומה, כן? המסורת המוסלמית של הבדואית בעצם של הכנסת האורחים, שהיא באה לידי ביטוי גם בסיפורים של תורה שבעל פה על אברהם אבינו. אלא שאצל אברהם אבינו זה מחובר למידות אחרות, זה לא רק מידת החסד לבדה, ולכן זה נשאר מידת החסד לקדושה. בפרשה שלנו על יצחק, על אברהם אבינו, להבין מה מוסיף לו יצחק דווקא בשונותו ממנו. כן, זהו מעמד קשה מאוד לפדגוגים לקבל, שמי שאני מצפה לבואו בסופו של דבר שונה ממני, ועל ידי זה פוסל אותי. כי כידוע יש תמיד איזה מין אימות בין הדורות, בין האבות לבנים, והשאלה היא מה יש לאבות נגד הבנים ומה יש לבנים נגד האבות. האמת היא ככה, האבות מצפים כל ימיהם לבנים, בא הבן, הוא הופך את האבא לעבר. אם כן, יש כמין קנאה של האבות כלפי בניהם. עד עכשיו אני הייתי ההווה ובני העתיד, אבל עכשיו בני ההווה ואני עכשיו עבר. כלומר, ההתקדמות של הדורות, הצלחת התוכנית של האבות, בעצמה פוסלת אותם. ולכן יש אימות בין הדורות. בדומה בעצם לקטרוג שהצדיקים מקטרגים על הדור שלהם. כי כידוע, ברגע שיש צדיק בדור, יש סכנה לדור. כי ברגע שבא הצדיק ומעלה את הנורמה של ההתנהגות, את הנורמה המוסרית, אז כבר העולם צריך נטבע לנורמה חדשה. אם כן, עצם נוכחותו של צדיק, מציאותו של צדיק, הדבר הזה הוא כבר קטרוג עבור הדור שבו הצדיק הזה פועל. ולכן אמרו רבותינו שהצדיקים צריכים להתפלל על דורם, כי יש להם אחריות מסוימת לאסונות הנוחתים על הדור. אנחנו גם נראה את זה בפרשת השבוע, איך שאברהם מרגיש מחויבות עצומה להציל את סדום. הוא מרגיש שבאיזשהו מקום זה אשמתו שאנשי סדום והמורה עומדים לכלות, כי אלמלא אברהם לא הייתה שום תביעה נגד סדום. זאת הנורמה של ההתנהגות של כולם, מה יש לך, מה סדום יותר גרועים מכולם? אלא מכיוון שאברהם בשכנותם והם לא לומדים ממנו, יש קטרוג על אנשי סדום, ולכן אברהם מרגיש שזה קצת אשמתו במרכאות, ולכן יתפלל עליהם.
כן. יצחק שונה מאברהם.
יצחק אבינו גם כן, הוא שונה לגמרי מאברהם, ולכן הוא גם, זה מהווה מין קטרוג על הזהות של אברהם. ומה הוא שונה מאברהם? הוא שונה בזה שהוא צדיק של מידת הדין. כלומר, אצלו דרך גילוי האלוקות, הדרך לגלותה, זה דרך ההתאמה לתביעות של מידת הדין. לכן בעקידת יצחק המופיע בפרשה נאמר במפורש, והאלוהים ניסה את אברהם. כן? כלומר, זה ניסיון לאברהם. למה זה לא ניסיון ליצחק? כי ליצחק זה מובן מאליו. כלומר, מכיוון שאני צריך לעמוד בתביעות של מידת הדין, ומידת הדין תובעת ממני לשלם את המחיר של עצמי. אין מחיר אחר לעצמי מאשר עצמי. ולכן אומר יצחק, אם צריך לעמוד בדין, בבקשה, קח אותי. כלומר, אין בזה שום בעיה עבור יצחק. התביעה של מידת הדין מובנת מאליה עבור אדם כמוהו. ולכן האלוהים ניסה את אברהם, שהוא איש החסד, בזה זה ניסיון בשבילו, לקבל את מידת הדין כדבר אמיתי וקיים. מה?
אם
זאת
מצינו שצדיקים בדורו, בגלל שאין דורו זכאי, אנחנו
נפלפון, שדורו... כן, זה כדי להגן על הדור. כלומר, כדי להגן על הדור, לפעמים לא נותנים לצדיק את כל מה שיכל מצד עצמו לקבל, כי אז הקטרוג היה גדול מדי. זה דווקא הולך בכיוון שהסברנו. כן? אם כן...
למה? מה? למשל שמשה לא התנבא.
נכון.
זה לא היה בגלל ש...
מתי הוא לא התנבא?
בתקופת המדבר. היה תקופה שהוא לא התנבא בגלל שהדור לא היה...
נכון.
אבל כל הזמן הזה שמחו במדבר.
נכון, נכון, נכון.
זה היה בגלל שהדור לא היה מספיק זכאי, לא בגלל שהוא...
מה אכפת לנו מן הדור? אם משה זכאי, למה שלא התנבא? כל מה המשמעות?
כל ההתנבאות שלו זה בשביל הדור. זה לא סתם מתנבא.
ומה היה קורה אם הוא היה מתנבא? היה קיטרוג על הדור. אז עדיף שלא יתנבא כדי שלא יהיה קיטרוג על הדור. כן, מאותה סיבה גם הוא לא נכנס לארץ, כדי לא לקטרג על עם ישראל. גמרא מפורשת. אם כן, בפרשה שלנו אנחנו לומדים את המעבר ממידת החסד למידת הדין. לכן הפרשה פותחת בוירא אליו השם בלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. מתי זה חום היום? בצהריים. אם כן, כל הסיפור שאנחנו עומדים לקרוא כאן במשך שני פרקים עד מהפכת סדום ועמורה, זה מתחיל בצהריים ומסתיים בלילה. קוראים לזה אחרי הצהריים, שזה הזמן להתפלל מנחה שתיקן יצחק אבינו. אם כן, זה הזמן של מידת הדין שאברהם צריך להתמודד איתו. הוא לומד עכשיו שיעור במידתו של יצחק אבינו, שיעור במידת יצחק. כלומר, הוא כאן יצטרך להתפלל על אנשי סדום באותה שעה. כלומר, אברהם מוכרח להתפלל תפילת מנחה. כלומר, תפילה למי שרוצה להעמיד את העולם במידת הדין. מדוע דווקא בשעת מנחה זה הזמן של מידת הדין? משום שבבוקר החיים ניתנים לי במתנה. אני מתעורר, הנה, החיים ניתנים. זה מידת החסד. להגיד בבוקר חסדך. אבל במשך היום אני צריך להצדיק את הקיום שנתנו לי. אם כן, אני בסוף היום או באמצע היום עומד בדין. האם אני מצדיק את אותם החיים שקיבלתי בבוקר או לא? אם כן, מנחה זה הזמן של מידת הדין. אם כן, נאמר כאן, וירא אליו השם בלוני ממרא, ללמד אותו מה זה מידת הדין. והוא יושב פתח האוהל כחום היום. מעניין, למי נראה השם?
אליו,
מי זה? לא כתוב, נכון? והוא יושב, מי זה יושב? לא כתוב. אגב, הישא עיניו, מה?
זה ידוע.
ידוע לך מאיפה? אני קורא פה בסוף, וירא אליו השם. לפני כן כתוב על אברהם, נכון. אחר כך זה פרשה פתוחה.
רוצים להגיד לנו דבר, זה שהם נרגים את השם.
כלומר, הפסוק בא להגיד לנו שאברהם הפסיק להיות. אתם יודעים מה שכתוב? וירא אליו השם, איך זה יכול להיות? יש פסוק שסותר את זה בתורה. לא יראני האדם וחי. אם כן, אי אפשר שירא אליו השם, אלא אם... ולא יראני מה זה? זה לא נבואה שמה. כלומר, זאת דרגת נבואה, הנקראת ראייה, שאי אפשר להגיע אליה בחיים. זה מפורש. כן, לא תוכל לראות פניי. מה ביקש משה כשהוא אמר הרי נא את כבודך? הוא ביקש לראות אותו ראייה גשמית? מאור שלו, מדובר גם על דרגת נבואה. ואף על פי כן, גם זה נאמר לו שהוא לא יכול להשיג. אם כן, וירא אליו השם, אם נפתח את זה כפשוטו, זה בלתי אפשרי. אם כן, לא נאמר למי נראה השם, כי במעמד כזה אברהם פוסק מלהיות אברהם. הוא בלוע בתוך הגילוי. אז זה אפשרי. כלומר, אנחנו לומדים כאן מהי המדרגה של יצחק אבינו, כי כל ההיראות הזאת זה כדי לדבר עם אברהם על יצחק. אם כן, כשאתה בא לדבר על יצחק, אתה מגיע לדרגה של וירא אליו השם. מה שאין כן לפני כן בפרשה הקודמת, מי שמדבר עם אברהם, זה קודם כל אברהם קיים, ואלוהים מדבר איתו. הרבה יותר נמוך. מה? כן. לכן אברהם באמת לא הגיע לזה, אלא הוא הגיע לזה. אליו, כן, לא כתוב לי. מה? לא, זאת נבואה הבא ללמד אותו את מידתו של יצחק אבינו. כן? כלומר, הוא עכשיו צריך להיפגש עם מדרגה רוחנית חדשה, שמצדיקה נבואה חדשה. כן. נכון. לא יכולה להיות לאדם. לא, אברהם, איפה כתוב שאברהם נראה את השם? אליו, לא אל אברהם. אליו. זאת אומרת, אל מי שהתבטל כבר, האישיות שלו בטלה לעומת הגילוי. הוא. זה בדיוק העניין. ואם נסביר לך שפרטיותו בטלה לעומת הגילוי הזה. לא יראה לי אדם וחי, אבל אם הוא לא חי, אז זה בסדר.
אתה
אומר כבר
למה
זה שלמי זה לגיל כן. נכון, כי באמת הפסוק בורח. זה לא אני בורח, הפסוק בורח מלהגיד לי מוזר.
זה לא דבר, שהוא לא חי.
אפשר להגיד. אגב, הזוהר הפעילות כאן הולך רחוק מאוד, אומר, מי זה השלושה אנשים שהוא ראה? הוא ראה את אברהם, יצחק ויעקב. מי ראה את אברהם, יצחק ויעקב? לא יודעים, הבנת.
למה אליו השם, למה לא אליו
אלוהים? מידת הדין? לא, זה מדרגה הרבה יותר גבוהה. מידת הדין של יצחק זה בעצם מידת החסד. כלומר, זה אחד הדברים הגדולים שאנחנו לומדים דרך הפרשה, שמידת הדין זה לא דבר, זה רק זה אחד מהצדדים של גילוי מידת החסד. כן, זה פסוק מפורש בתהילים, כי גבר עלינו חסדו. החסד שלו הופיע במידת הגבורה, במידת הדין. כן? כי זו טעות גם כן לחשוב שמידת הדין יש לה ערך מצד עצמה. האם הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו כדי לעשות דין? הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו כדי לתת חיים. אבל כדי לתת את החיים האלה צריך לעבור דרך מידת הדין. אם כן, מי נגלה דרך מידת הדין? השם, לא אלוהים. נכון, זה כשאנחנו באים לפרט, כן, בבירות מעשית.
יש מדרגות
בנבואה,
בנבואה הראשונה, זה נבואה שהיא לא במעלה.
נכון.
והראייה,
בדיוק.
זה דורש ביטול.
ביטול היש. כן, האמת היא שאם תשימו לב, הנבואה שבסוף פרשת לך לך, והנבואה שבתחילת פרשת וירא, זה אותה הנבואה. ושתי הנבואות מספרים לו ששרה תלד בן שנה הבאה. אז ישנה שתי נבואות. זאת אותה הנבואה בשתי רמות. זה קורה הרבה פעמים בתורה, כן? אנחנו התחלנו ללמוד את זה, שהרבה פעמים אותה נבואה חוזרת במישור שונה, כן?
וירא זה לא אומר שאברהם ראה, זה אומר שהקדוש ברוך הוא
ראה.
כמו
שהרב
הסביר פעם,
אבל, רגע.
מה שמשה קיבל,
כן, אבל, יש פסוק ב', וישא עיניו ויער.
מהו? שלושה מלאכים.
נכון, זה חלק מההתגלות. הרי, רגע, אני לא מבין בדיוק. כתוב וירא אליו השם, ולא כתוב מה הוא אמר לו, נכון? סתם ככה נראה ולא אמר לו כלום? מה קרה? אלא, פתאום השם הגיע, באמצע, פתאום הוא רואה שלושה אנשים, רק רגע, סליחה, יש לי משהו אחר. יש לי אורחים, בבקשה, להמתין, כשאני אגמור איתם אני חוזר אליך.
כן?
רש"י לכאורה ככה אומר. רש"י אומר, מביא את הגמרא, גדולה הכנסת אורחים, מקבלת בני שכינה. נכון? אבל הרב צידה כבר לימד אותנו מה זה מם של גדול, כשכתוב גדול זה מזה, מה הכוונה? הרב צידה תמיד אומר מתוך זה, כלומר גדולה הכנסת אורחים שבאה מתוך הקבלת פני שכינה, ובמקרה דנן הכנסת אורחים שלו זה הקבלת פני שכינה. כלומר, וזה הרמב״ם הסביר במורה נבוכים, וירא אליו השם, ואיך נראה אליו? בדמות שלושה אנשים. אוקיי? כן, יש סיפור כזה, מספרים על אחד שאמרו לו, אם 40 יום אתה תשב יומם ולילה בחדר שלך ותלמד קבלה ואתה תצום ואתה תעשה ככה וככה ותכוון ככה וככה, ביום ה-40 אליהו הנביא יתגלה אליך. ביום ה-40, כשהוא ממתין דרוך לבו של אליהו הנביא, בא איזה אני בדלת מבקש ממנו פרוטה. הוא אומר, תסלח לי, אני עכשיו מחכה לאליהו הנביא. והוא לא הבין שזה היה אליהו הנביא. מכיר את הסיפור הזה? זה אותו דבר, כלומר, הכנסת אורחים זה הקבלת פני שכינה, זה מתוך כך. לכן, אם אברהם נפגש עם השכינה, ברור שהוא מקבל אורחים, כן? זה אחד בדרגת אלוהים, אחד במידת השם, אחרי ברית מילה ולפני ברית מילה. לפני ברית מילה הוא עדיין שייך אל הטבע, כי הוא עדיין גופו כפי שהטבע עשה אותו, כפי שהוא נברא באופן טבעי, אמור לה. בשעה שמעל, כבר הוא שייך לדרגת חיים אחרת לגמרי, הוא מעל הטבע, ולכן יכול להתגלות אליו השם.
לפי זה, אנחנו אברהם
צריך את השרה? לא, בשניהם זה אברהם שצוחק, למרות שכתוב ששרה צריך. הוא רואה את זה בנבואה, כן. לפי זה אין שום מחלוקת.
גם בהתגלות
פנימית, גם בהתגלות מורשית, שניהם יחד. כלומר, הוא חי את זה, ככה. השאלה אם מישהו שעמד בצד ראה פה משהו, אני חושב שגם הרמב"ן מודה שהצופים מן הצד לא ראו כלום. שאלה מה זאת אומרת? כלומר, אברהם רואה אותם מלובשים מגוף של בני אדם.
הוא לא
תראה אותם. זה אני עוד אגיע לזה. לא תראה אותם. מי אמר שלא תראה אותם? מה? סליחה? כן? רצה להגיד משהו. כן. כן. אבל אנחנו לא חיים רק במעלה גבוהה. אנחנו לא בנויים רק ממעלות עליונות. זה עוד אחד מהלימודים של התורה. שאלוהי ישראל זה אלוהי אברהם, ואלוהי יצחק, ואלוהי יעקב ביחד. מובן? כלומר, לחיות רק מעלות עליונות, אתה צודק, זו מידתו של יצחק.
זו שאיפה שלנו?
לא, השאיפה שלנו זה לאחד את כל המידות. זה החידוש. יצחק אבינו איננו מבין את הצורך גם במדרגות התחתונות. זה, בסוף העקדה יש חידוש גדול. וישוב אברהם אל נעריו. ואיפה יצחק? הוא נשאר למעלה. נכון? אבל זו מידתו של יצחק, זה לא מידת עם ישראל. עם ישראל זה אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. אני רוצה פה להתייחס לדבריך על המחלוקת בין הרמב״ם לבין הרמב״ן. ייתכן שיש כן מחלוקת. השאלה עד איזה גבול. הרמב״ם אומר שכל מה שקורה פה בפרשה שלנו, עם השלושה מלאכים שבאים ואוכלים אצל אברהם, ושרה שקטוחקת, וכל הסיפור הזה כולו, כל זה זה במחזה הנבואה. כלומר, לא קרה כלום בעולם הגשמי, אלא אברהם מתנבא שהוא מאכיל מלאכים. אבל כל זה בנבואה שלו, זה חלק מבהירה אל הראשון. הרמב"ן, כפירושו לתורה, כועס מאוד, במרכאות, על הרמב"ן, ואומר, פתאום המלאכים התגשמו וישבו תחת העץ אצל אברהם ואכלו בקר. כך אומר הרמב"ן. עכשיו, מה הסיבה של המחלוקת הזאת בכלל? אני טעית, הייתי? הסיבה של המחלוקת היא כזאת. איפה חי הרמב"ן? בספרד, הצפונית, אצל הנוצרים. תארו לעצמכם מה יכול באווירה נוצרית פירוש כזה לומר. הקדוש ברוך הוא נגלה לאברהם ונראה לו בדמות שלושה אנשים. זה לחם בשבילם. הרמב"ן אומר, אז מה? כן, אז הרמב"ן אומר, מה פתאום זה שטויות, לא נכון, בכלל זה לא כך. היה התגלות השם דבר אחד, שלושה אנשים דבר. הרמב"ם איפה חי? בין המוסלמים, במצרים. ממה הוא מפחד הרמב"ם? הרמב"ם הוא מפחד מפירושים של הגשמה, המתאימים לדמיון הילדותי של אנשי המזרח. לכן הוא בא ואומר, אל תחשוב שהיו שם שלושה אנשים שאכלו, זה היה הכל במראה הנבואה. או? זאת הסיבה של המחלוקת ביניהם. זה
המיטה של תורה?
זה ברור שזה המיטה של תורה. אנחנו כאן מסבירים מהי ההשגחה ההיסטורית המביאה אותם להיות רגישים בזה או לזה.
זה האמת?
ברור שזה שני אמת.
הוא לא עושה את זה מתוך... אלא שכאילו...
לא, הוא לא עושה את זה שיקול טקטי. זה הפירוש הזה, הוא מסוכן, אני אפרש אותו ככה. כן? כנראה שלא. כן? הוא רוצה להגיד שזה לא הקדוש ברוך הוא שנראה שם. ויראה אליו השם, הרמב״ם מסביר. איך נראה אליו? בדמות שלושה אנשים. ברור? וזה בדיוק מה שהנוצרים רוצים. הם רוצים לדבר על שלוש אישויות בתוך האלוהות. לפי הרמב"ן כן. כלומר, שלושה מלאכים, לא הקדוש ברוך הוא. הרלב"ג בכלל הלך עוד יותר רחוק. הרלב"ג אומר, שלושה אנשים זה שלושה נביאים שבאו אליו. איך זה שכתוב אחר כך, ויבואו המלאכים סדומה בערב? כי הנביאים נקראים מלאכים. כמו שכתוב, היו מלאיבים במלאכי האלוהים. אגב, כדי שלא תסכלו אותי, הפירוש הזה בדברי הרמב"ן, שזה מפני הנוצרים, זה אומר את זה הנזיר בצד, בכתב יד. אם כן, וישא עיניו, וירא, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, וייר, ויירוץ, אגב, אפשר להוכיח כדברי הרמב״ם מה שכתוב בפסוק ב', ויישא עיניו וייר. מה זה לשאת עיניים בעברית? כלפי מעלה. אם כן, ויישא עיניו, זה נבואה. וייר, והנה שלושה אנשים. נצאים עליו, וירוץ לקראתם מבית האוהל, וישתחו ארצה. עכשיו, בתוך כל הנבואה הזאת, הוא מזמין אותם לאכול, ומספרים לו שיצחק אבינו, יצחק עומד להיוולד. וכאן התורה מספרת ששרה צוחקת. היא צחקה באמת? מן הסתם שלא, הרי היא אמרה שלא. אבל התורה אומרת שהיא אמרה שהיא לא צחקה, אז כנראה היא לא משקרת. כנראה שבאמת היא לא צחקה, אלא כל זה צחוק של שרה בנבואה של אברהם. כלומר, אברהם רואה את שרה צוחקת, כי אם לא, יש פה איזה קושי גדול. זה פשט הנבואה. כלומר, אחרי שאני אומר לך, תשמע, כל הציור הזה זה בנבואה, עכשיו אני מפרש את הציור הזה כאילו הוא פשט. יש פשט למשל. עכשיו, כי פה יש משהו לא מובן. בפסוק י"ב, ותצחק שרה בקרבה למור, אחרי בלותי הייתה לי עדנה ואדוני זקן. ובפסוק ט"ו, ותכחש שרה בקרבה, סליחה, ותכחש שרה למור, לא צחקתי כי ירח, ויאמר לא כי צחק. קודם כל, זה נראה כמו סיפור ילדים, כן, בגן. אתה עשית, לא אני עשיתי, כן עשית. כן? וזה, למה התורה מספרת את זה? אלא מוכרחים להבין את זה אחרת לגמרי. שרה משוכנעת שהיא לא צחקה. אתם יודעים למה? איפה היא צחקה בדיוק? בקרבה. מה זה בקרבה? היא אפילו לא יודעת שהיא צוחקת. זה כל כך עמוק בתוכה. יש משהו באיזשהו רובד נשמתי סמוי מן העין שצוחק בתוך שרה. אבל שרה עצמה מלאה יראה. היא דווקא חווה את חוויית היראה, לא חוויית הצחוק. לכן היא אומרת, ואתה אומר, לא צחקתי, כי יראה. היא יודעת שהיא מלאה יראה. והיא אומר, לא, כי צחקת, ואת לא יודעת את זה. כלומר, יש בתוך שרה איזה צחוק נסתר שמתחולל ושצריך לגלות לה אותו. למה בתוך שרה יש צחוק כזה? בגלל שיצחק עומד להיוולד. כן? כלומר, יצחק הוא האיש הקרוי על שם הצחוק, ורק אנשים גדולים יודעים לצחוק באמת, אדם מגדול כיצחק, ולכן בשרה שהיא עומדת להוליד אותו, ללדת אותו, כבר מתחיל הצחוק הזה להתגלות. כן. לדעת לצחוק כמובן זה דבר רציני מאוד, כי כתוב אסור לה, אמר רבי יוחנן משמו של רבי שמעון בן יוחאי, אסור לאדם שימלא פיו צחוק בעולם הזה, שנאמר אז ימלא צחוק פינו. משמע אם כן שהצחוק לא שייך לעולם הזה. מה? רבי יוחנן משמו של רבי שמעון בן יוחאי, וזה נפסק להלכה בשולחן ערוך מלכות תענית, אסור לאדם שימלא פיו צחוק בעולם הזה. משמע שהצחוק איננו שייך לעולם הזה. בעולם הזה, כידוע, אי אפשר לצחוק. תקנו כל עיתון בבוקר, תראו שאי אפשר לצחוק. באמת, אי אפשר. לפחות, אי אפשר למלא פיו צחוק. לכן, אם יש צחוק בעולם, זה סימן שיש משהו מדרגת העולם הבא שמופיע. ויצחק אבינו, מעלתו, כך עליונה, שהוא שייך לעולם שמינו העולם שלנו, עולם של מידת הדין. בהתחלה הקדוש ברוך הוא אומר בראשית רבה, רצה לברוא את עולמו במידת הדין, ראה שאין העולם מתקיים, שיתף מידת הרחמים. משמע שאם יש צדיק שרוצה לעמוד במידת הדין, משמע שהוא שייך לעולם אחר, לעולם של האמינות של הקדוש ברוך הוא. ולכן, כשעומד להיוולד צדיק כזה, יש צחוק בעולם סמוי דרך מידת היראה של שרה אימן. זה צחוק עמוק מאוד. הרי היה שיצחק אבינו נקרא בשם הזה. יפחת. השאלה איזה צחוק. תראו למשל בפרק כף א', כשצריך לגרש את ישמעאל, יש פה איזה, כן, 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 בדיוק, בפרק כף א' פסוק ת', ותרס שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם לצחק, וזה מאוד מרגיז אותה, ואת אומר לאברהם גרש האמה הזאת ואת בנה, כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני. וזה מאוד מרגיז אותה, ואת אומר לאברהם גרש האמה הזאת ואת בנה, כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני. אם הייתה מפסיקה כאן את המשפט, היה יפה מאוד. אבל היא מוסיפה שתי מילים מיותרות, עם יצחק. לפחות, אם היא באה לגרש את הילד הזה בגלל הצחוק, שהיא לא תזכיר את השם של בנה, שקרוי על שם הצחוק. ולא עוד, אלא שקרוי על שם הצחוק שלה.
לא. או שם הצחוק של מי שיצחק לה.
מה?
היא קראה לו מה, על שם כל השומע יצחק לי.
כן, אבל גם היא צחקה לפני זה, נכון? וגם לפני כן אברהם צחק. על כל פנים, הצחוק במשפחה הוא דבר שמתרבה ביחס דווקא לאישיות הזאת. כלומר, אברהם צחק, היא צחקה, וכל השומע יצחק לי, ולא קוראים יצחק. ודווקא כשישמעאל גם כן מנסה להיות כמו כולם, מצחק. כן. אז מגרשים אותו.
מה זה?
אז הפשט של מילה, יש פה הבדל, הוא בין, וכאן זה הסיבה של ההדגשה שלה, היא מבדילה בין מצחק ליצחק. מצחק זה בהווה, כלומר הוא צוחק צחוק של ההווה, כלומר הוא מרוצה מן המצב של העולם, העולם הוא בסדר. זה רשע, כן? להיות מרוצה ממצבו של העולם זה רשע, כי אין צורך במילה לתקן. אני אומר, הבן שלי קוראים לו יצחק, על שם העתיד. הוא צוחק בגלל שהוא רואה שבסופו של דבר הכל עתיד להיות טוב. אם כן, בדיוק אנטיתזה לישמעאל. לכן, את ישמעאל צריך לגרש, ואת יצחק להשאיר. הבנתם? מובן לחלוטין עכשיו. כן, הוא שמח, כן? הוא רואה מה עתיד להיות. זה כמו רבי עקיבא מצחק. כן, שכמו שרבי עקיבא... בדיוק. רבי עקיבא היה מצחק כשהוא ראה את החורבן. למה? שאלו אותו חכמי ישראל, למה אתה צוחק? הוא אומר, בגלל מה שעתיד להיות.
אבל הוא
מצחק. כן, זה מה שהיה נראה, לכן תמהו החכמים. אז הוא אתגר להם, אני מצחק כמו יצחק. אז זה בסדר. וזה יש לשון תורה לחוד, לשון חכמים לחוד, אין לנו כל כך מה להתיירב את זה. סתם, אם כבר יערה פרשנית, בבסוק י"ב, ותצחק שרה בקרבה למור, אחרי בלותי הייתה לי עדנה ואדוני זקן. מה התגובה של הקדוש ברוך הוא? ויאמר השם אל אברהם, למה זה צחקה שרה למור, אף אומנם ילד ואני זקנתי. זה לא מה שהיא אמרה, היא לא אמרה ואני זקנתי, היא אמרה ואדוני זקן.
שלום
בית. ואז מה? בשביל שלום בית, אז להגיד שקר גמור?
לשנות,
לא לשקר. אלא מה? בעצם מה הבעיה של שרה? רגע, זה שהיא יכולה, זה שאברהם יכול ללדת, במי זה תלוי? זה תלוי בקדוש ברוך הוא. אם הקדוש ברוך הוא יחליט שאברהם ילד, אז הוא ילד. גם אם הוא זקן. רוצה שהוא לא ילד, אז הוא לא ילד. לא יליד, כן? לכן, כשהיא אומרת, ואדוני זקן, בעצם היא... זה מכוון, כלומר, אם אנחנו נחשוב עד הסוף, על קדוש ברוך הוא. אנחנו יודעים מה קדוש ברוך הוא? מה, ואני זקנתי? כלומר, למה זה צחקה שרה לאמור אף נמלד? ואני, אומר הקדוש ברוך הוא, זקנתי? היפלא מהשם דבר? לא, ודאי שיש לה ביטחון בשם. רק היא יחסה את זה לאדוניה. כלומר, היא יחסה את זה לאברהם. וכן, היה צריך כאן את המוסר הזה. על כל פנים, אברהם צריך ללמוד בשלב הזה דבר מעניין מאוד. הוא צריך בבת אחת לדעת שעומד להיוולד לו בן בשם יצחק, ובבת אחת שהקדוש ברוך הוא עומד להשמיד את סדום. למה? כי הוא צריך, כדי להוליד את יצחק, לקבל שיעור במידת הדין. וכאן השיעור הגדול על אנשי סדום. כן? כלומר, אברהם טועה טעות חמורה ביחס לנהגת הבורא, אבל מכיוון שזה הכל לשם שמיים, בריבונו של עולם בסבלנות רבה נותן לו שיעור שלם ללמד אותו מהו מוסר באמת. הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, החלטתי להשמיד את סדום. אומר אברהם, מה פתאום? אין דבר כזה. למה אין דבר כזה? אנשי סדום היו רעים וחטאים לשם מאוד, כתוב פרשת לך לך. ולפי חז"ל, הם היו הרעים ביותר בין בני האדם שיכולים להיות. כן? דברים נוראים הם היו עושים, לפי כל המדרשים, וגם לפי יחזקאל, וגם לפי הפשט. אז ודאי שהם חייבים מיתה כולם. אז למה אברהם מתנגד? כי זה נגד מידת החסד. אם חסד, אז זה לסוף. כן? ולכן הוא צריך פה איזה לימוד ללמד אותו שלא ככה מתנהל העולם. יש איזה טעות שיש התפעלות לפעמים אצל המפרשים מהתנהגותו של אברהם. ודאי שיש להתפעל מן התנועה הנפשית שמביאה את אברהם לזה. כל הכבוד לאברהם שהוא אוהב את כולם. אבל הדרישה המעשית של אברהם אינה מוצדקת. תארו לעצמכם, מי שהוא בא, נכנס לתוך מחנות הריכוז, רואה מה שקורה, הוא מתפלל אל השם למנוע את הפצצתם של המקומות האלה, כדי שלא ימותו הנאצים. זה בעצם מה שאברהם עושה שם. הוא מבקש הקדוש ברוך הוא לא יעשה דין ברשעים. אומר הקדוש ברוך הוא, תשמע, אתה צריך ללמוד קצת מה זה מידת הדין. וכאן יש ויכוח ארוך, 50 צדיקים, 45 צדיקים, 40, 30, 20, 10. מה הוא מחפש אברהם במספרים האלה? הוא מחפש עד איכן אפשר לברר שהחברה הזאת היא עדיין חברה אנושית. 50 זה בגימטריה האדם, 45 בגימטריה אדם. יש כל מיני צירופי גימטריות ואטבש וכו' כדי לחפש את הזהות אדם אצל אותם בני האדם. כי אברהם אומר, ייתכן שיש מה להציל שם. נו, אז לכאורה, בעד מי מתפלל אברהם? בעד הצדיקים ששם, נכון? אבל אם נדייק, אנחנו רואים שאברהם, בסגנון התפילות שלו, משתמש בצדיקים כדי להציל את הרשעים. כלומר, המטרה שלו זה להציל את הרשעים, לא את הצדיקים. והוא צריך ללמוד שעולם אמיתי, עולם מוסרי, זה עולם שבו נעשה דין ברשעים.
הצדיקים ברור לו שהם נשארו?
ייתכן שלא. כי גם בזה שלב הוא אומר, האף תספה, צדיק עם רשע, זאת הטענה הראשונה. ואחר כך הוא מביא טענה שנייה. מה, לא תיסע למקום בעבור הצדיקים? כן, כלומר, יש שתי טענות אצל אברהם. להגן על הצדיקים ולהגן על הרשעים בזכות הצדיקים. באמת הקדוש ברוך הוא אומר לו, אם יש שם הצדיקים בקרבה, אני לא משמיד. למה? איפה הצדק? כן, אבל למה זה באמת נכון? הקדוש ברוך הוא אומר את האמת. אם באמת יש שם הצדיקים, אני לא משמיד את העיר. למה? מה? אבל אם היה?
הם יכולים לתקן על הצדיקים.
יותר, למה? אפשר לומר ככה, עיר של רשעים שבה יש צדיקים, זה סימן שהם לא כל כך רשעים. כי אם הם היו באמת רשעים, אז הם היו הורגים את הצדיקים האלה. כן? או הופכים אותם לרשעים. למה זה נעצר בעשרה? כי פחות מעשרה זה לא חברה. צדיק בודד שנשאר בעיר של רשעים הוא לא כל כך צדיק. לא מגיע לו. כן, כן, זה בדיוק, אין לו מניין. זאת אומרת, הוא איננו שייך למציאות חברתית של צדקות. אם כן, הוא לא כל כך צדיק. הוא חצי רשע, אבל הוא ינצל. כן? אבל לא יציל אחרים ממו. כמו שקרה עם לוט. לוט ניצל ואינו מציל אחרים ממו. ודאי. מה? הוא תלמיד של אברהם אבינו. בערכם של אנשי סדום הוא צדיק. מובן? בערכו של אברהם, איזה ירידה. כן, וישא לוט מקדם. מה?
מזכיר את נוח.
מזכיר את נוח, אבל יש הבדל. נוח הוא לקראת אברהם. לוט היה קרוב לאברהם והתרחק. יותר חמור. שנה הוא פירש, חמור יותר. חמור ממי שלא למד. חמור ממי שלא למד. כן. לא. לוט רצה לתקן את סדום. הוא היה נאיבי. הוא חשב שאפשר להגיע לסדום ולתקן. האם היה לו סיכוי? זאת שאלה מעניינת. האם היה ללוט סיכוי לתקן את סדום? דוד המלך יכל לתקן את סדום. כי לוט, כלומר, בדומה למה שאמרנו על נוח, שהוא התחלה, איזה מין שורשיות של אברהם, לוט זה התחלה של דוד המלך. כן, הוא הסבא של הסבא של הסבא של דוד המלך, לוט. כלומר, דרך לוט ייתכן לתקן את זה. אבל זה עוד היה מוקדם מדי. הוא עדיין היה רק לוט ולא דוד. לוט זה עם קליפה, כן? צריך להסיר את פני הלוט כדי לדעת אם זה קדוש או תמי, אם זה ברוך או ארוך. ולכן מלוט יוצאות שתי אומות בעייתיות, עמון ומואב, שהם על גבול סדום וישראל. כן? זה עמים מסובכים כאלה. כן.
אבל אמר
שמידת החסד דווקא להציל, כאילו להציל את זה. כן, כן. ראינו אצל יצחק, שזה מידת הדין. הדין, כן. שדווקא הוא רצה להציל בזמן שיש האבות, גם אברהם. לעתיד לבוא. זה הגמרא הזאת, מסכת שבת, שדווקא יצחק הוא המציל. דווקא מהגמרא הזאת רואים, כמו שאמרתי, שהקדוש ברוך הוא פונה לאברהם, ואחר כך ליעקב, כדי להציל את עם ישראל. אברהם ויעקב אינם מסוגלים להציל, אז אומר הקדוש ברוך הוא, אם כן אין ברירה, נפנה למי שלכתחילה לא היה מקום לפנות אליו. ואז מתברר שלעם ישראל יש זכות על פי מידת הדין. זה החידוש שם. כי אברהם ויעקב אומרים לקדוש ברוך הוא, אם באת לעשות דין, בזה אנחנו לא מבינים. אז יצחק אומר, באת לעשות דין, בזה אני מבין. מובן? זאת אומרת שהתנועה הטבעית של, של מידת הדין היא דווקא לקטרג. כן. נפלא. למה הקדוש ברוך הוא כשהוא רוצה לקדם את העניינים שלו לוקח מישהו שכל הזמן מתנגד לזה? כדי שזה יהיה לשם שמיים באמת. תארו לעצמכם, הקדוש ברוך הוא היה נגלה לאברהם ואומר לו, אברהם, באתי לבשר לך שממך יהיה עם סגולה. יותר טוב מכולם, עליון על כל העמים. אברהם מגיב, סוף סוף, לזה חיכיתי כל הזמן. מה זה היה אומר על אברהם אבינו? הוא רוצה את טובת עצמו. הרי אין לך עם בעולם שאיננו חושב שהוא עם סגולה, חוץ מאחד. ולכן דווקא העם הזה ראוי להיות עם סגולה, כי הוא עושה את זה לא מפני שטבע האדם לחשוב את עצמו יותר, אלא באמת לשם שמיים. לכן דווקא כל הדבר נבחר מישהו שטבעו מתנגד לכל היהודים האלה, כדי לבררם באמת. זה נקרא ניסיונות של אברהם. כן? לרומם אותו. מה?
יש עוד דוגמה לזה?
כן, בוודאי. כשיצחק אבינו צריך לבחור ביעקב. או כשיעקב צריך לבחור ביהודה. כן? שכל פעם זה הולך נגד, בנטייה הפוכה לו. למשל, מי צריך לשלוח מטעם הסוכנות היהודית לשליחות לחוץ לארץ? מי שלא רוצה לצאת לשליחות, מי שרוצה לצאת לשליחות רק מחכה שסוף סוף ישלחו אותו, זה בעיה. וכן, יש פה שיעור לאברהם אבינו במידת הדין. עוד שיעור נוסף שהוא צריך לקבל זה שיעור ללמד אותו לעמוד על זכויותיו הוא, וזה הסיפור של אבימלך שמתנהג עם אברהם במידה בעייתית. ידוע שאבימלך קוראת ברית עם אברהם. זה בפרק כף ב', בפרק, סליחה, כף א'. ו... אומר לו אבימלך, בפרק, סליחה, כף, פסוק זה דבר, ויומר אבימלך, הנה, ארצי לפניך, בטוב בעיניך שב. מה הוא רוצה להגיד לו האיש הזה? נדיבות, לא? הוא רוצה להגיד שהארץ היא שלו. היא של אבימלך, כן? כלומר, זאת נדיבות מסוכנת. ואברהם התפתה לקבל את הנדיבות הזאת. כלומר, אבימלך אומר, זאת ארצי. אבל עכשיו אתה יכול לשבת איפה שאתה רוצה. כשהאמת היא שזה ההפך. הארץ היא של אברהם. ולא של אבימלך. מה? הוא קיבל את זה. אחר כך הוא קורא את ברית איתו. ולא עוד אלא שאבימלך כל הזמן עובד עליו, כן? אומר, והוכיח אברהם את אבימלך על אודות הבאר אשר גזלו עבדי אבימלך. הוא אומר, ידעתי, וגם אתה לא הגעת לי, וגם אנוכי לא שמעתי בלתי היום. כן? ואברהם קורא תלמו ברית. ובין חז"ל, החולשה הזאת, עולה... זה עיר בינלאומית, יש פה וואקף, יש הסכמים מיוחדים, וזה קדוש לכל הדתות, אתה לא יכול לכבוש. זאת מידת הנדיבות של אברהם שמעכבת את תיקון העולם, כיוון שעדיין אינו מסוגל לעמוד במידת הדין, ולכן מיד אחרי זה, ויהי אחר הדברים האלה, והאלוהים ניסה את אברהם. מה? זה כתוב על כל המדרשים, על העברים והפסחים שהעמידו הכנענים. כן, ששמע היה שטר, כמעט זה הפסחים והעברים, זה הפסלים שעליהם תקבו את החוזה בין אברהם ובין אבימלך. גם בגלל זה? יכול להיות? אני לא ידעתי את זה. יש גם בגלל זה? כי קרוב הוא, כן. ארץ פלישתים, כי קרוב הוא? ההסכם קרוב. יפה. זה גם זה. זה נגיד העיכובים בגאולה, זה הוויתור ליושב הארץ, הפלישתי, ואתה אומר, תשמע, בעצם יש לך זכויות. אם אתה אומר לו אתה אורח, זה משהו אחר. אבל אם אתה אומר לו אתה אדון, ואני מסכים שתקבל אותי אצלך, יש בעיה. זה חלק מהשיעור של אברהם. השיעור גם פה ממשיך עם ישמעאל. אצל ישמעאל, כפי שהתחלנו לומר, יש ויכוח חריף בינו לבין יצחק, מי הממשיך של בית אברהם. מעניין, בתורה לא כתוב במפורש שהוויכוח הוא בין יצחק לבין ישמעאל ממש, אלא בין שרה לבין אברהם. מה לעשות עם ישמעאל הזה? מעניין, למה הוא לא מדבר עם יצחק? זאת שאלה שנצטרך לברר אותה. כי הרי למשל, כשיש ויכוח בין אברהם ללוט, או בין יעקב לבין עשיו, הם מדברים. כל אחד אומר את הטענות שלו. אילו בין יצחק לישמעאל אין שיחה. הם לא מדברים. וכאן יש מדרשים שמנסים לברר, שמבררים, סליחה, מה היה הצחוק של ישמעאל שירגיז את שרה. אז יש בזה שלוש דעות. דעה שאומרת, אין מצחק אלא עבודה זרה. דעה שנייה, אין מצחק אלא גילוי עריות, ואין מצחק אלא שפיכות דמים. כלומר, הילד הזה, שלושה תנאים, כל אחד רואה בו או רוצח, או עובד אלילים, או מגלה עריות. וכל זה קורה בבית של אברהם אבינו. רבי שמעון בן יוחאי אומר, איך ייתכן, זה הקושיה של רבי שמעון בן יוחאי, שישמעאל בביתו של אברהם והיה עוסק בכל זה? כלומר, זה שישמעאל רחוק מביתו של אברהם יכול להיות מקולקל כל כך, מילא. אבל כשהוא בבית אברהם זה לא קורה. אלא, אומר רבי שמעון בר יוחאי, היה משהו אחר. מעניין. לא, מה היה הדבר האחר? שהיה מצחק על יצחק ואומר, אני בכור ונוטל פי שניים. למה זה צחוק? הרי באמת בכור, לא? הוא לא בכור, כיוון שהוא בן השפחה. אם לא היה בן הגבירה, אז ישמעאל יכול לטעון, הוא הבן היחיד של אברהם, אז הוא היורש. אבל אם יש בן לגבירה, אז הוא רק בן השפחה.
עכשיו, מתחילים להבין, למה יצחק, למה ישמעאל לא מדבר עם יצחק? כי הוא צריך לעשות כאילו יצחק לא קיים. כי ברגע שהוא יודע שיצחק קיים, אז הוא כבר פוסל את עצמו. לכן אין דיאלוג בין יצחק לישמעאל, כי ישמעאל איננו מעוניין להכיר ביצחק. מה שאין כן, בין יעקב לעשיו, זה לא מסובך. כל אחד טוען שהוא הבכור ושהשני הוא במקום. כן? לא, זה הוויכוח בין הנצרות ליהדות. הנצרות לא אומרת שהיהדות לא קיימת. היא אומרת, זה קיים, רק שזה הוחלף. אבל אצל ישמעאל אסור שיצחק יהיה קיים. אם הוא קיים, אם נודה שיש דבר כזה, אז אין מקום לישמעאל. בקוראן, אגב, זה מאוד מעניין. התסביך של ההשפלה חוזר הרבה פעמים בקוראן. מי שישפיל אותך, תשפיל אותו וכו'. זה חוזר הרבה פעמים. כן? תסביך של בן השפחה, שצריך להוכיח שהוא בן הגבירה. ולכן העקדה הייתה עקדתו של ישמעאל במכה, כל מיני דברים כאלה. ושהיהודים זייפו את התנך. כדי שלא תהיה אפשרות לדו-שיח באמת. בין השפחה. שיצחק לא קיים. כי הם אומרים ככה, שהתנך זויף על ידי היהודים. למה? כי אם התנך לא מזויף, אז הקוראן הוא זיוף. כי יש סתירות כאלה בין התוכן של התנך לבין התוכן של הקוראן שאי אפשר ליישב אותם, אלא אם כן נאמר שאחד משני הספרים משקר. לכן הם מוכרחים לומר שיצחק, או כל מה שיצחק סוחב עמו, זה המצא. לא. הוא אומר, ועלו ספרנו מלא מן הסיפורים שקרו לבני ישראל. כלומר, ספרנו מלא מהסיפורים האלה לפי הגרסה הקוראנית שלהם. לא, ודאי, לא, אותם הנושאים, בגרסה אחרת אצלם. אם יצא לך, כשלא יהיה לך זמן, אלא רק זה לעשות, לקרוא את הספר שלהם, אז אתה תשים לב לזה באמת. שהרבה סיפורים שאנחנו מביאים בתנך, מסופרים גם אצלם עם שינוי. והשינוי מהותי מאוד. מה? הרבה דברים. גם הסוף, גם ההתחלה, גם האמצע. עכשיו, מה אומר רבי שמעון בר יוחאי? הוא אומר בעצם שכשישמעאל נמצא בביתו של אברהם, אז הוא לא עובד עבודה זרה. אבל כשהוא מבחוץ, הוא כן עובד עבודה זרה. עכשיו, מעניין, מה אנחנו יודעים על ההיסטוריה של בני ישמעאל? ידוע שחצי מההיסטוריה שלהם, הם היו עובדי עבודה זרה. אבל בדור מן הדורות, בימי הסבוראים, הם חזרו בתשובה. ישמעאל חזר בתשובה לפני אלוהי אברהם. והוא הפסיק לעבוד עבודה זרה. אבל עדיין לא חזר בתשובה לפני אלוהי יצחק. כלומר, האתגר, וזה מה שאומר רבי שמעון בר יוחאי, אי אפשר לחשוב שבבית אברהם ישמעאל הוא נגד אלוהי אברהם, אבל הוא נגד אלוהי יצחק. כלומר, מה? ומי הוא אלוהי יצחק? מי שנותן את הארץ ליצחק. כלומר, הוויכוח הוא על הארץ, לא ויכוח תיאולוגי. זה ויכוח בארץ. מה שאין כן, עם עשיו, הוויכוח הוא בשמיים. שני ויכוח, מה?
בסוף פעם הוא לא חזר בתשובה ויכיר ביצחק?
כלומר, התורה מספרת שישמעאל חוזר בתשובה בסוף ימיו. בפרשת תולדות. כלומר, הוא מסוגל לחזור בתשובה. ישמעאל ההיסטורי חזר. בני ישמעאל לא חזרו בתשובה. כן? אבל התורה מספרת שזה אפשרי. איך? מה הביטוי לחזרתו בתשובה של ישמעאל? כשהוא מקדים את יצחק לפניו. זה בדיוק זה. כשהוא מודה שהוא בן השפחה, ויצחק הוא בן הגבירה. ומלא, הוא מכיר בזה שהארץ היא שלו, ולא של, ולא של יצחק ולא של ישמעאל. כן? לכן רבי שמעון הוא רבי שמעון תמה. התנאים האלה מדברים על ישמעאל לפני האסלאם. כשהוא לא בבית אברהם. אבל אומר רבי שמעון בר יוחאי, אבל התורה סיפרה שזה קרה בבית אברהם. אם כן, מדובר על משהו אחר. מדובר על המרידה שלו באלוהי יצחק. ולכן התשובה שאנחנו מצפים מהם זה במישור הזה. כן. אתה יודע, היה איזה ערבי אחד במצרים שהלאים את התעלה, תעלת סואץ.
בשנת תשין תשין תז משהו לא מה פתאום 56 כן תחפשו מה זה כן בקיצור קרתה הסטופה מאוד מעניינת הוא צחק בצחוק גס במשך רבע שעה והצחוק הזה הוא עבר בכלי התקשורת של העולם כולו זה מפורסם הצחוק של נאצר דיברו על זה כן רבע שעה של צחוק גס על שמחתו על זה שהוא מילאים את התעלה זה הצחוק של ישמעאל שצוחק על יצחק הוא לקח את כל הרציני זה ליצנות בעצם כל מה שרציני הוא מבטל זה שלי לא שלכם איך אני יודע? הלאמתי את זה טוב, השיא אגב של הבירור של מידת הדין זה בעקדת יצחק בסוף הפרשה ונגיד על זה בקצר רק 2-3 מילים בפרשה הזאת קורה משהו מוזר ויאמר קח נא את בנך מי זה בנך? זה יצחק, ברור מה מי זה בנו של אברהם? זה רק יצחק אברהם היה צריך להבין את זה מה עושה אברהם? יש לי שניים. אבל הקדוש ברוך הוא כשאמר בנך, אברהם היה אמור להבין מיד שרק אחד הוא הבן שלו. השני זה בן השפחה. אז הקדוש ברוך הוא מסביר לו, לא, התכוונתי לבנך שהוא יחידך. היחיד שהוא באמת יחיד. אמר לו, אברהם, זה יחיד לאמו וזה יחיד לאמו. יש פה שני יהודים, אגר ושרה. אז אי אפשר לדעת מה הייעוד האמיתי. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אשר אהבת, יש רק אחד שאתה באמת אוהב. זאת אומרת, שאתה צריך לאהוב. מה אברהם מבין? מה זה אשר אהבת? ישמעאל. הבנת? לכן הקדוש ברוך הוא אומר לו, את יצחק. כן, זה ברש"י. רש"י מבין שכמובן, לדידן, צריך לקרוא את זה, יש שני מאוהב. אומר לו הקדוש ברוך הוא, את יצחק. מי שאתה באמת אוהב, דע לך שזה יצחק. ואז יש כאן איזה דיאלוג מאוד מוזר בין אברהם לבין יצחק אפשר עכשיו להיכנס לכל הפרטים כי ממש השעה מאוחרת אבל כתוב כך ויאמר יצחק אל אברהם אביו ויאמר אבי יפה כן? מה צריך את האריכות הזאת ויאמר הנני בני ויאמר הנה היש והעצים ויעשה לו עולם ויען יצחק אברהם מה קרה כאן אברהם יצחק צריך, למרות שהוא מידת הדין, להבין שמידת הדין נובעת ממידת החסד. לקבל את זה שאברהם הוא שורשו. לכן, ויאמר יצחק אל אברהם אביו, ויאמר אבי, אני מכיר בזה שאתה אבי. ויאמר אברהם, אני מכיר בזה שאתה בני. אם כן, וילכו שניהם יחדיו. התאחדו המידות, מידת החסד ומידת הדין, ומתוך כך היה המקום להופעתו של האב השלישי המאחד את המידות, הלא הוא יעקב, שהוא בעל מידת האמת המאחד את מידת החסד ומידת הדין. זהו.